כשהייתי גבאי, כשהייתי גבאי אז באחת בעשרה, הייתי דופק הרבה למינכן. אז הרב פעם עבר לידי והרב אמר לי, אפשר לחכות אותו דקה. מאז באחת ואחת עשרה הייתי דופק.
אני אמרתי שהגבאים שרואים זרם של תלמידים הולך ונכנס, אז חכים שהזרם ייגמר לפחות. היה פרופסור אחד שהיה מתחיל את ההרצאה בזמן, בין היו אנשים בין לא היו אנשים, לא משנה.
היה לנו מרצה כזה במכללה, דוד נתיב. אם הרב מכיר אותו, הוא מגוש עציון, עושה לתנך, משהו מיוחד מאוד. והוא נוסע בלי רכב, ואין דבר כזה שהוא מאחר לשיעור. שתי דקות לפני השיעור כבר נמצא בכיתה, מוחק את מה שהשאיר לו ההוא שלפניו, מתחיל כבר לסדר את הלוח. כשאני למדתי את זה, שעה וחצי, מאחת וחצי עד שלוש. אחת וחצי בדיוק הוא מתחיל, שלוש בדיוק הוא גומר, מנקה את הלוח לבא אחריו.
אבל אנשים לא רצו לפספס את השיעור.
נכון.
היינו עשינו הכל רק את השיעור.
מה?
עשינו הכל רק לא לפספס את השיעור שלו.
כן.
משהו בתנך, משהו
בלי... בעירת שמיים, יהודי שמיים, יהודי... ולמדתי ממנו גם כמורה, כשאני עומד בקריטריונים
האלה. הוא לימד פשט וקיבל מעירת שמיים. הוא
לימד פשט תנך וקיבל מעירת
שמיים.
כן, פשט תנך וגם מעירת שמיים. כי הם לימדים תנך, לא את הרעיונות של המרצה. אז הם קבלים מעירת שמיים.
יש לי שאלה, תראה שבוח שהיה לפני שבועיים. תמיד אומרים שההון הוא איש השלום שנקרב את האנשים מהתורה. אבל בפועל, חוסר הסדר הגרוע ביותר שאי פעם בישראל, בכל התולדות של ישראל, היה בזמן חטא העגל. וההון היה שם, והוא הצליח לקרב את האנשים מהתורה. ודווקא כשבא משה רבנו, שהוא אמר מילה השם אליו ומרחו שלושת אלפים אנשים, אז חזר הסדר. זה שקושיה.
זה קושי על למה אהרון היה משתתף איתם, אבל יש לזה הסברים.
הוא יודע מה, לדרך שלו, שמורים שהדרך שלו היא הטובה כי היא מקרבת את אנשים לתורה. זה לא עבד אז באותו זמן. באותו זמן זה לא רואים שזה עבד.
זה לא עבד?
לא.
נכון. יש, זה היה משבר. פעם אחת.
כשאומרים שהוא
איש... האיש יקרול זה פעם אחת. אהרון הוא... היה בתפקיד 40 שנה. שנית, גם את זה קצת אפשר להסביר. נכון שהיה פה לא... בסדר, יש התורה מבקרת את זה. גם השם התעלה, אהרון. חשבתי שאנחנו נלמד היום את איגרת ממדלת בעמוד ממגימל, איגרת לרב שמואל אלכסנדרוב. זאת האיגרות שלו הן איגרות עיוניות מאוד, אולי כבר סתם נזדמן אולי ללמוד אותן. חלק... אבל זה טוב ללמוד אותן. אני לא יודע בדיוק מה היה תפקידו, אבל הרב כתב אליו כמה, הוא שאל אותו כמה שאלות, הרבה שאלות בענייני אמונה, השקפת עולם, פילוסופיה. האיגרת הזאת ארוכה מאוד, באיגרת של כמה דפים. לא, לכאן נשוב. לא יודע אם הכל צריך, נראה, נבחור. בכל אופן בהתחלה יש איזה יסוד גדול שכדאי ללמוד אותו.
ספר מה שמוכר לקצר.
מה?
ספר מה שמוכר לקצר.
כן. זה בטח... כן. אולי הוא הציע להקים איזה מכון לחוכמת ישראל, איזה מרכז. נקרא את כל המכתב. כבוד ידידי הרב הגדול, החכם המלא, מורנו הרב שמואל אלכסנדרוף, נוריה, שלום וברכה. מכתביו הנכבדים מאז הגיעוני, ומה מאוד חפצתי להשיבו מפני הכבוד ומפני התועלת. אבל נכנסתי בסבך טרדות תמידיות, וחספת לבבי היה להשיב לכבודו בעריכות, בביור מספיק. ועל זה צריך זמן פנוי, על כן התעכבתי. אמנם בירותי כי אין לדבר סוף, וכבר נתחייבתי בתשובה שנייה, אמרתי לא אחכה עוד, וכתוב במהירות כפי אשר יעלה בידי. על סדר מכתביו, אף על פי שני צריך לקצר הרבה, הקווה שיספיק לחכם שכמותו. הנה אני מוכרח להקדים הקדמה, לבאר את תכונת ההבדל שבין העומדים בפנימיות ההורה האלוקית, שהיא ההורה האנושית בכללה, המתגלה באורם של ישראל, ובין אותם שנמעדו מעט קרסוליהם, ואינם רפואים ומתים לנפול, וצריכים חיזוק ורפואה וסעד לתומכם. כדי שנהיה יכולים להיות נכנסים בכל הווייתנו לטרקלין בבית ישראל פנימה, לחזות בנועם השם מבקר בחלו, וממילא התגרשו מפנינו כל הרוחות הרעות שמבקשות להוציא אותנו חוץ לתחום של קדושת השם יתברך המקדשת ישראל. טוב, התכונה הישראלית האמיתית הקבועה בעומק הנשמה העברית היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום, שהעיד עליו הכתוב זרע אברהם מואבי. עצם החיים הישראלים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך, ואהבת שמו יתברך דווקא בשם השם אלוקי ישראל. כל יתר התנאי החיים הרבים והרחבים, הפרטיים והכלליים, אינם רק תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקריים. עוד משפט, זאת היא התכונה העיקרית שלנו שנתגברה בנו בראשית תל ילדותנו והולכת עמנו עד עד. זאת אומרת, מה שאומר לנו כאן הרב, שהתכונה הישראלית אהבת השם, זרע אברהם הוא אבי. היתר זה התפרטות של התכונה הזאת, הופעה של התכונה הזאת בכל הגוונים, בכל הופעת החיים. אז
על איזה עומק של אז מדבר, פעם אחת אנחנו זורות, אנחנו רואים שהיות טוב לכל זה עצם החיים, מקום אחר אנחנו נכוונים בישנים וגם לחסדים, איזה סוג שורש, זה השורש של אהבת אלוקי ישראל.
מה זה
השתנה
משורשים אחרים, כמו להיות טוב לכל ומכן? זה אחר? להיות טוב לכל זה אחר? אני אומר את הקדוש ברוך הוא טוב. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את הטוב. אני חושב שמה שהוא רוצה להסביר, זה ראשית כל, זה הבסיס שלנו, הוא לא בסיס שכלי. הוא בסיס של דביקות. נדבר עכשיו על האמונה. והוא רוצה לעשות כאן הבחנה, כמו שהוא הקדים, בין אלה שנמצאים בפנימיות ההורה הישראלית, לאלה ש... לא ממש בפנים.
אז זה שכל ורגש?
לא. אהבת השם זה שכל, זה רגש?
הדבקות זה יותר ממקום של רגש, לא?
טוב, אז נגיד אהבה. אני גם לא חושב שהדבקות זה אף אחד. צריך להיות דווקא מקום של רגש. אהבת ישראל, אהבת השם זה... זה נובע מציאות של חיבור. זה למעלה זה למעלה מהשכל, זה לא למטה מהשכל, זה למעלה מהשכל, למעלה מהמחשבה. זה מציאות של חיבור שבין ישראל לקדוש ברוך הוא. יש נקודה בסיסית אלוקית שתמונה בישראל, שהם אותה סגולה, הם דבוקים ריבונו של עולם. למעלה מהשכל ולמעלה מהרגש, כמובן. שייכות, מציאות של שייכות של הקדוש ברוך הוא. בעצם הוא, אני חושב שהוא, אפשר לקרוא לזה הסגולה. הסגולה הישראלית היא השורש של הכל. אנחנו מתחילים ממציאות, לא מסברות. אנחנו מתחילים למנות את הקשר שלנו לריבונו של עולם עם, על בסיס שכלי. אלא מה שנמצא בעומק הנשמה, שהוא יותר עמוקה מהשכל.
אבל האדם צריך ללמוד להנגיש את זה.
זה התפקיד של האדם, כן, לגלות את זה. יש לי כל לדעת את העובדה, וזה הוא ימשיך לנו להסביר בהמשך הדברים, אני חושב. יש כל הנחה, רוצה להניח הנחה. התכונה הישראלית האמיתית היא אהבת השם. ואהבת השם, השם אלוקי ישראל, בתור השם שלנו, שבחר בנו מכל העמים. היתר זה הכל הפרטי, מתני החיים הפרטיים והכלליים, זה תוצאות מאהבת השם, זה מילואים ליסוד החיים העיקריים. זאת היא התכונה העיקרית שלנו שנתגברה בנו בראשית על ילדותינו. והולכת עמנו עד יד. אנחנו מתחילים, אנחנו בני אברהם, בני אברהם הוא אבי, זרע אברהם הוא אבי, זה אנחנו. ואף על פי שלפעמים היא מתעלמת. הרב לא אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, הרב מסביר את העובדות. עם ישראל הוא מחובר לריבונו של עולם. הוא תולדה של אברהם שמתחיל מהשורש, ואברהם הוא אהבה. ואף על פי שלפעמים היא מתעלמת, היא עומדת דווקא בשביל זה לחזור ולהיגלות בכוח יותר גדול. כלומר, אפילו שהאהבה הזאת לפעמים לא גלויה, אבל כשהיא מתעלמת, היא תחזור אחר כך בכוח יותר גדול, כחוק, כוח כביר ואדיר שסבל זמן רב מכוח עוצר ומונע, שכשמתגבר עליו, הוא ברעם וכוח חמיץ ונפץ, בנפץ וזרם. כלומר, איזה כוח שהוא כוח פעיל, שחונקים אותו, אז הוא מצטבר שם, מצטבר, מצטבר, וכשאחר כך זה מצטבר, מתפרץ, אז זה מתפרץ בעוצמות הרבה יותר חזקות ממה שהיו מקודם. זה כלומר, אהבת השם, אם יש מניעות להופעתה של אהבת השם בישראל, לא חשוב איזה מניעות, הוא לא נכנס בזה, אבל אם יש משהו עוצר אותה, אז אחר כך היא תבוא בכפל כפליים. זאת התכונה לא השתנתה ולא תשתנה. תלוחות החיים וצורתם החיצונה, הן מקבלות לפעמים איזה שינוי. אבל לא התוכן הפנימי. מצריכים הנחה בסיסית. עם ישראל, עם סגולה, עם ישראל, עם אוהב השם, זה היסוד שלו. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ יזרוע. והזיכרון הזה הוא עמד וקיים לעד. לא איש אל וחזב, הוא בן אדם והתנחם. פרשת שבוע. זאת היא התכונה שלנו הקבועה והקיימת, שאינה צריכה לא מחקר ולא פילוסופיה, ולא שום תבלין שבעולם לקיומה ולעצם הווייתה. וכל מה שאנו מרחיבים ומשכללים את הדעה והכרה, אינה כי אם כדי ליתן מקום ומרחב לתכונה האלוקית העצמית הזאת, שתתפשט ותתגלה ביותר. כלומר, כל הלימודים, והכרות, כל הדעה והכרות, זה הכל לגלות את הטבע הזה, את המציאות הפנימית הזאת שתמונה בתוכנו. ועל ידי גילויי החיצונים, שאינם דומים כלל ואינם עולים בערכם, לעצם מעלת חזקת ובהירות התכונה הפנימית של אהבת השם אלוקי ישראל הגנוזה בנו. במילים אחרות, אני חושב שהרב היה משתמש במקום אחר, במהי האמונה. יש מאמר, האמונה. אומר הרב, האמונה זה לא שכל ולא רגש, זה מציאות נשמתית. השכל והרגש, התפקיד שלהם, זה לסלק את המכשולים המעכבים את האמונה מלהתגלות. כלומר, זה משהו פנימי נשמתי, והתפקיד של השכל והרגש זה לסלק את ההפרעות. לא במקום אחר, על ידי השכל מתגלה האמונה, אבל במקום הזה שאני מדבר עליו, אז הרב אומר, זה התפקיד. זה התפקיד של השכל והרגש, זה לסלק את המכשולים שמונעים את האמונה, את המציאות הפנימית הנשמתית הזאת מלהופיע. כאן הרב אומר, האמונה זה אהבה, זה אותו דבר. במקום אחר הוא אומר, האמונה ואהבה זה הטבע היסודי העצמי של ישראל. הוא אומר, זה הכוח היותר גדול שיש בחיים, והוא עושה את כל הפעולות שאנחנו רואים, את כל המציאויות הגדולות שאנחנו פוגשים, מה מניע אותם, זה האמונה. האמונה בכל העמים, האמונה היא גורמת למלחמות, היא גורמת לכל מיני תופעות לאומיות גדולות מאוד, ציבוריות גדולות מאוד. האמונה ואהבה, בשביל אהבה, אדם יכול למסור את נפשו בשביל אהבה. כן? מים רבים לא יוכלו להחבות את האהבה, והיה כוח בוער כזה שאדם בשביל אהבה יכול אפילו למסור את הנפש. אהבת את השם אלוקיך בכלל, לכן זה נאמר. אז האמונה ואהבה הם שתי תכונות שהן אחת. זה עם המערברות.
אהבת השם
ויראת
השם. כשאנחנו מדברים על אהבת השם ויראתו, אנחנו מדברים על משהו רגשי, אנחנו מדברים על
אתה יכול לדבר על זה ברמה חיצונית, אתה יכול לדבר ברמה פנימית. יש אהבה גלויה ויש אהבה פנימית שהיא עמוקה מאוד מאוד מאוד, יותר מאשר אפילו השכל.
והיא לא אהבה רגשית.
מה?
זה לא משהו רגשי.
היא צריכה להופיע
ברגש.
היא יכולה
להופיע ברגש, אבל היא יותר עמוקה.
אהבה יכולה להיות אהבה שכלית. זאת אומרת, אדם מבין שצריך לאהוב את הדבר הזה, וזה לא מה אצלו לידי רגשות חיצוניים. כמו אמונה. אדם רוצה לעבוד את השם עכשיו, רוצה להתפלל. הוא אומר את כל המילים, מסכים איתם, מבין איתם, חושב איתם, והלב לא משתפך. אבל הוא אומר את זה, כן, לפעמים בימים הנוראים, זה אדם רוצה שהרגש, שהדמעות יופיעו בעיניים, שהרגש יפעל, והוא עצור, אבל הוא מזדהה עם כל מה שהוא אומר, הוא אוהב בשכל, זה המטפל, אתה אני מדבר הרבה פעמים, על אהבה שכלית. הוא אומר, כתוב שקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, רצה לעשות מצוין, ולא עשה, הקדוש ברוך הוא מצרף,
לא, לא,
למעלה וכתוב, זה מקום אחר, אבל מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז הוא מסביר את זה לא באופן כזה, מה? על התניה. הוא מסביר, אם אדם במחשבתו, הוא מבין שזה מה שצריך לעשות, וזה לא בא אצלו עכשיו ב... לא מופיע בלב. והלב הוא כמו אהבה ואירה, הם כמו כנפיים, שהם מרימים את המצוות למעלה. אדם עושה מצוות עם אירה ואהבה, זה מעלה אותם למעלה. יש כמה עולמות שהמצוות יכולות לעלות אליהם. אם אדם עושה מצווה בלי רגש, זה כמו דומם, שאין בו חיות. זה נשאר בעולם הכי נמוך בשמיים. יש שם עולם בשמיים, עולם מקביל לעולם, למציאות הדומם. אם אדם עשה מצווה עם חיוניות, כמו חי, כמו בעל חי, כן, שיש לו גם חיים, אז זה עולה למדרגה, מדרגה חיות, מדרגת החיות, שם למעלה יש חיות, יש דומם, יש חי. ועושה מצווה עם שכל ועם רגש, זה עולה למדרגה, מדרגה עוד יותר גבוהה, כן? עוד עולם עוד יותר גבוה. מה מעלה את זה? הכנפיים, העירה ואהבה, שהם כמו שתי כנפיים, שהם הרגש כאילו זה, כן? זה כמו עוד כדור פורח, שהם נשים איזה חום בתוך איזה אוויר חם או משהו כזה, אז הוא מתרומם למעלה. מכניסים חמימות בעבודת השם הזה, עולה למעלה. אבל אם אדם עושה את זה בקרירות, זה לא בא לו ההתלהבות, אבל הוא כל כך רוצה שהיא תבוא, היא לא באה. הקדוש ברוך הוא מצרף, ואז זה לא מתרומם. אז הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, כאילו הוא הרגיש, ומעלה את זה למעלה. המחשבה היא נותקת מהמעשה, יש באמצע העירה ואהבה, אבל הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, וזה מתרומם למעלה. אז יש אהבת השם בשכל. עירת השם בשכל. ויש משהו יותר עמוק לפני השכל. מציאות חיבור. מציאות אלוקית שתמונה בתמונה באדם ישראל.
אז מה הנפקא מינה שלנו לדעת את זה?
או, זה נפקא מינה גדולה מאוד. מה, נפקא מינה למעשה? נפקא מינה זה להכיר את עצמנו. להכיר שבעצם כשאנחנו עושים איזה מעשה מצווה, זה לא מה שרק הרגש שלנו. זה, יש איזה עומקים עצומים, זה גילוי של מהות פנימית אלוקית. זה לא אנושי, זה משהו אלוקי שתמון בתוך תוכנו. אנחנו מגלים את עצם העצמיות שלנו בכל מעשה טוב שאנחנו עושים, בכל מעשה מצווה שאנחנו עושים. זה לא חיצוני. זה משהו, ומשהו מוחלט, שתמיד זה נמצא לפני ולפנים. לפעמים זה מתכסה בגילויים, זה לא מתגלה. זאת התכונה הקבועה הקיימת. הכרה שאנחנו עם סגולה, שזה בעצם משהו כאן הרב מדבר, היא מעמיקה את כל ההסתכלות של עבודת השם, שהיא עבודה מוחלטת. זה לא יכול להיות בשינוי. זה משהו שתמון בעצם בריאתו של העולם. וכשאנחנו עושים את המעשים האלה, אנחנו בעצם נוגעים בשורש קיומו של העולם. זה לא שדבר שעם ישראל יכול לרדת ממנו ולהשתנות, וזה לא אותו עם וכו' וכו' וכו', לעולם כאילו. זה לא ככה. אנחנו תמונה בנו מציאות אלוקית, נשמה אלוקית, שהיא דבוקה מריבונו של עולם.
כשאדם צריך לחנך את עצמו או לחנך אחרים, לזכור שבעצם המציאות היא שהוא כזה, רק צריך להסיר את המניעות, לגלות בעצם משהו שכבר קיים, לא להמציא פה איזה דבר חדש. לזכור את זה.
זאת אומרת, זה יסוד החינוך, שבעצם עניינו של החינוך זה לגלות את התכונות העמוקות שבאדם, לא לשנות אותו.
זה מה שראינו
בגופיים. כן, נכון.
על תאירוש הנשך החורט, על תאירוש הנשך החורט, שזה הפת מי השמש ו...
כן, כן. כן. שזה...
זה חיצוני, זה לא האמת.
כן, זה רק חיצוני. ממשיך הרב. ועל ידי גילויי החיצוני, וכל מה שאנו מרחיבים ומשכלים את הדעה וההכרה, איננה כי אם כדי ליתן מקום ומרחב לתכונה האלוקית העצמית הזאת. שתתפשט ותתגלה. כאן הוא משתמש בביטוי תכונה אלוקית, תכונה פנימית, זה אהבת השם שבדוחנו. שתתפשט ותתגלה ביותר, ועל ידי גילוי החיצונים, ועכשיו הוא מוסיף כאן, זה לשאלתך, ועל ידי גילוי החיצונים שאינם דומים כלל ואינם עולים בערכם לעצם מעלת חזקת ובהירות התכונה הפנימית של אהבת השם אלוקי ישראל, הגנוזה בנו. כלומר, הגילויים הם לא מבטאים את העומק הפנימי, הם מבטאים רק כאין, ביטוי מה, חיצוני. דווקא מצד קלישותם ומיעוט אורם, הננו יכולים להכניסם לפעמים בדיבורים הגיוניים, ולהשתתף על ידם עם המצוינים השרידים שבכל הציבור האנושי. אז הוא אומר, הגילויים החיצוניים לא דומים כלל בערכם לעצם מעלת התכונה הפנימית של אהבת השם. וכיוון שהגילויים החיצוניים הם קלושים, ואורם הוא מעט, אז אנחנו יכולים גם לבטא אותם. וגם אנחנו, והם קצת דומים לביטויים של יחידים שנמצאים גם באומות אחרות, בכל הציבור האנושי, שיש כאלה גם כן אנשים שהם אוהבי ריבונו של עולם, יחידים. כי אף על פי שיוכלו להיות אנשי אלוקים, גם כן בכל עם ולשון, מכל מקום מוכרחו שכל איש ואיש, מאיזה אומה שתהיה, יכיל בקרבו את תוכן הניסה, וגם את התוכן השפל של אומתו. כי אין אפשרות לשום אדם להיות מחלץ את עצמו לגמרי במסגר האומה, שכבר קבע לתכונה נפשית מיוחדת, בזה עצמה שעלתה על במת העמים בתולדה. על כן, הניצוץ הישראלי שבנו, הוא באמת כל עוזנו ואושרנו, כל עושר רוחנו ועצם חיינו. ויתר הרכוש הרוחני, הנה הוא רק תפל אליו ומשמשו. מקור תמיד, פנים פנימיות, הבלתי מושג, זה השורש העיקרי שלנו. כן, שאר אומות עובדים את השם באופן חיצוני. אין להם את הסגולה הפנימית האלוקית הזאת שתמונה בישראל. כי כל, אפילו שיש יחידים, אנשי אלוקים, אנשי אמונה בשאר העמים, אבל הם קשורים בעם שלהם, וממילא הם לא יכולים, אין להם את העומק הסגולי הזה, שכשאנחנו עובדים את השם, אנחנו מבטאים אותו, ואצלהם זה לא כך.
זה
בכלל,
משמע כאילו בכוונה יש פער גדול בין העומק לבין הגילויים החיצוניים, כדי שהגויים יוכלו ליהנות מהאור?
לא אפשר שלא יהיה, לא בגלל זה. זאת מציאות, שהגילויים הם אנושיים, והמציאות הפנימית היא נשמתית, היא כמעט, כאילו על אנושית. אנחנו יכולים הרבה פעמים להגיד שיש לנו רגשות כאלה שהמילים הם לא יכולות, הם לא מבטאים את הרגשות. אין מילים. אילו פילים יש רק הים, אין אנחנו יכולים להודות. אין מילים לבטא כל מיני רגשות שאדם מרגיש. זה דוגמה, כי יש עומקים יותר פנים מהרגשות שאדם מרגיש. ומשהו, כל גילוי הוא יותר חיצוני, הוא חיצוני ביחס לפנים. הוא מגלה איזה, אני היינו, הרצון הפנימי הוא עצום. אני הייתי רוצה לעשות חסד עם כל ישראל. אבל אין לי מציאות שאני יכול לעשות את זה בפועל, ועכשיו לחלק צדקה לכל העניים שבישראל. והיכולת היא לא לפי הרצון. הפנימיות של הרצון הפנימי היא דביקות מלאה בריבונו של עולם, מתבטאת בכל מיני תופעות חלקיות חיצוניות. התופעות האלה הן דומות גם אצל גויים. אבל השאלה מה כל דבר מביע. אצל ישראל זה מביע עומקים אדירים, ואצלהם זה לפי מדרגתם.
זאת אומרת שהגוי הכי משובח והכי מתוקן,
והגוי יעשה מצווה, וכן.
הוא הכי משובח והכי מתוקן, אבל זה בא משורש אחר לגמרי.
נכון.
והוא לא יגיע אף פעם למדרגתו של הישראל הכי מקולקל.
כן.
אז גרומה, לא הבנתי מה זה יתר הרכוש הרוחני. יתר הרכוש הרוחני בשורה החמישית.
שאר הרכוש הרוחני הוא רק תפל.
לא, אבל מה הוא היתר ומה הוא היסוד ומה הוא היתר?
הניצוץ הפנימי, הסגולי, הנשמתי, הוא כל עוזינו ואושרינו. כל עושר רוחנו ועצם חיינו. ויתר הרכוש הרוחני, הכישרונות, הרגשות, הפעולות, המחשבות, מחשבה, דיבור, מעשה, זה כבר כלים של הופעה. את הרכוש הרוחני, הנה הוא רק תפל אליו ומשמשו. ואפילו אם יהיו רבים ממנו, בכמות המדומה, הנם בטלים ובוטלים אליו מצד עצם האיכות. כלומר, אפילו אם נעשה הרבה הרבה מעשים טובים, והרבה רכוש רוחני, ויש לנו ספרות גדולה, ויש תכנים רוחניים, ואידיאלים, ושאיפות, וכו'. זה כמותי, זה לא...
לא קשה. אפשר להעתיק את זה למה שאמרנו קודם על גוי וישראל.
כן.
שאפילו אם הוא יעשה הרבה יותר, זה כלום לעומת השורש.
כן. כמו שכל עושרינו החומרי, מכסף וזהב, בתים והיכלות, ומשלת ותנוגות ותנוגות מלכים, אינם רק תפילים לעצם החיים שמתגלים במרכז החיים שלנו, בפנימיותינו, במרכז המוח או בכל מקום שהוא, לכל מר מחוקרי החיים כדאית בו. נאמר, הלב או המוח או מקום אחר, כן, שלט רחוק, אני יודע, אולי זה כאלה, איך זה עובד אצל האדם, מה מפעיל אותו. זה מרגיש בחוזקה ובכל עוז הנשמה, ובכל עוז הנשמה, מי שהוא רוצה להיות בן ישראל באמת. כלומר, את ההכרה הזאת מרגיש בחוזקה, בכל עוז נשמה, מי שהוא רוצה להיות בן ישראל באמת. ובזה יבשה ישראל תשועת הפרט ותשועת הכלל.
למה זה תלוי ברצון? זה כל כך אמיתי.
לא, ההנגשה הזאת, בשביל להנגיש, זה קיים, אבל בשביל להנגיש, אתה צריך לרצות. זה קיים.
יש רגשות שאני מרגיש גם בלי שאני
רוצה. זה משהו פנימי שצריך לחשוף אותו. הרב קובע שאדם, הטבע הפנימי שלו, הסגולי שלו, האלוקי שלו, הוא דביקות בריבונו של עולם, אהבת השם שממלא את כל פנימיות הנשמה. נכיר בעבודה הזאת בחוזקה, וזה רק מי שבאמת יודע את המיוחד שבין בישראל, מי שרוצה להיות בן ישראל באמת. כי מי שלא רוצה להיות בן ישראל באמת, אז הוא לא רואה את ההבדל בין ישראל לגויים. לא הבדל עצמותי. וכל אותם שנוקשו ונסחפו מחוץ לאוהלי יעקב, אינם חפצים להרגיש את זה היסוד העיקרי. ואם לפעמים מתעוררת גם בלבבם הרגשת אהבה אלוקית, או הלאומית, או שתיהם ביחד, אינם מכירים את גודל עוז ייחודם ואחדותם. והם חפצים לבנות את עצם החיים, את יסוד אהבה אלוקית עצמה, אהבת השם אלוקי ישראל, שנשמת האומה ועצם חייה, בדברים חיצוניים ומלאכותיים. כלומר, מבנים את זה על השקפת עולם, על הכרות שכליות, הגיוניות, רגשיות. זה דברים חיצוניים. על כן אינם מצליחים כלל בחפצם. והם הולכים ומצטערים עד שיבואו לידי קריטה ונתיקה, כי הם ריקובים ביסודם. בעצם זה מה שהרב אומר, שאין הדגשה של סגולת ישראל, אין אפשרות, האמונה לא יכולה להחזיק מעמד.
בעצם אולי
הציונות
החילונית.
אני והייתי אומר, וגם כלפי החרדות שהיא לא מדגישה את הסגולה. שבמקום הזכרים הרב יגיד את זה.
אני פגשתי, הייתי במילואים אחרי פסח. אמר לי המנפי שלי שבחור מאוד מאוד ענקי. ואמר לי, כל אל הסדר ישבתי עצבני. עם ישראל יושב בטלנים ולא עושים כלום, והכל עושים להם. איזה הם עוד אומרים שהם מיוחדים יותר מכולם?
מה זאת אומרת? מה הכוונה?
אז ישראל ביציאת מצרים לא היו פעילים. לאן שלקחו אותם, עשו, שיחקו איתם, ואחרי זה הם עוד עושים על זה חג. תרחת בשביל זה שאתה עושה על זה חג? הרווחת משהו בכסף? נתנו לך מתנה, מה אתה חוגג? זה בחור מאוד מאוד ענקי. וזה בדיוק...
כן.
בחור מאוד ענקי.
הוא בא ללחום ולקבל את שלו בצדק.
לא, הוא בחור שבגיל 26 כל שבת הולך לתת פעולות בנוער בהצופים. באמת בחור ענקי. לפני פסח גם היה לי מילואים, הוא שאל אותי על ארבעה בנים, והוא רוצה להעביר על זה, אבל באמת אם לא מבינים את השורש, שיש פה משהו שונה במהות.
הוא מתחיל מאדם. מה אתה חוגג? הקדוש ברוך הוא עשה משהו, אז שהוא יחגוג.
זאת אומרת, הוא אוהב להישבח את עצמו, ולא את הקדוש ברוך הוא.
נכון, 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 כי חסר היסוד. חסר היסוד שאולי כל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא טרח והכל, כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. לא בגלל, זה בדיוק העניין, מה שהמהר"ל אומר בנצח. זה לא בגלל שאנחנו טרחנו, אנחנו השתדלנו.
ומה שהפך את הטסט תפיסה.
כן, הוא אמר, הוא ישב את בני בליל הסדר.
אבל כעס זה בא מגאווה.
הרב כותב שלפעמים מתואר בליבה מרגשת אהבה. רק הם מטפחים את זה בצורה חיצונית.
כן.
ולכן זה לא יצלח. אחר כך הרב אומר שזה עקוב ביסודו.
אם,
מה?
עוד לא בן, באמצע המשפט.
לא,
כן, הם מצליחים להתראה בחפצה, הם יכולים להצטערים, עד שבדי קליטם תיקה, כי הם מקובלים בסדר. אם. או לידי הכרה והתפרצות החיים הפנימיים לטובה. אם יש להם יסוד ישראלי בריא והגון.
למה יש להם, למה הם מקובלים ביסודם? הרי התאורות לא באה מצדם,
התאורות
באה
ממשהו
פנימי.
התאורות
היא אמיתית, רק הגילויים היו לא טובים.
למה יסוד? אם אדם בא עם השקפת עולם, שכל ה... קשר שכל התפיסת העולם שלו היא מתחילה ממנו, היא לא מתחילה מאיזה מציאות פנימית אלוקית שתמונה בו, אז אם זה על בסיס כזה, זה יכול להרס.
הוא קובע מיסודם החיצוני.
החיצוני, ודאי. הרי הוא בעצמו אמר שאחר כך, שכל הפסקה כזאת, כל התכסות של ההופעה הזאת, בסופו של דבר התפרץ יותר גדול, באופן יותר גדול. גם אצל זה, גם אצל אלה, שזה כיסוי, שיש כאן כיסוי.
יש פרטים
שניתקו,
שהצליחו
להם. מה? לחלוטין? אה.
רק בתור פרטים.
כן.
שאלה, גם קבוצות, אולי קבוצות זה גם פרטים, אבל הקבעים באיזשהו שלב התנתקו. נותקו, התנתקו.
דבר על מומרים.
קבעים הם עכשיו יהודים.
הם
לא יכולים
להגיע לשם. קוטים מלכתחילה.
מי? קראים? אם הם צאצאים של יהודים, הם יהודים, לא יכולים להיות לא יהודים. אם הם אמהות שלהם יהודיות, והאמהות שלהם אמהות יהודיות, אז הם יהודים. יש בעיה אם להתחתן איתם, כי יכול להיות שהם ממזרים, כי הם עושים קידושין אולי טובים וגירושין לא טובים, או משהו כזה. אבל הם יהודים. אם הם ממשיכים עם צאצאי היהודים, אז הם יהודים, אפשר לצאת מזה.
הוא קראי, זה
שהתחבץ עליו. כתוב על הקוטים, אחרי כמה מאות שנים, שהם נחשבו, ההתנהגות שלהם הייתה ככה, לפחות דבר שזה לא
היה. כן, גלו מהעריות.
גלו מהעריות.
כן, מה שכתוב פה, שכל היה חיצוני.
עכשיו אני באמצע שיעור, אז אני אחזור אליך אחר כך. טוב, נמשיך עוד קצת.
יש לי גם נפקא מינה בחינוך.
כן.
שאותו עיקרון בדיוק גם, גם מופיע בחינוך הפשוט ש, שלנו ב...
נכון.
האם אתה מסתכל על המעשים החיצוניים של מישהו? או שאתה מסתכל על המעשים החיצוניים כי צריך גם איתם להתעסק? בסופו של דבר אתה יודע שבפנים יש משהו עמוק שאי אפשר למחוק אותו. משהו טוב, אמיתי, שהוא לא יכול להשתנות. זאת אומרת, אפילו אם ניקח לענייננו, הילד, מאוד ירצה לשנות את זה, הוא לא יכול לשנות את זה. בפנים יש משהו אמיתי שהוא טוב שיש לו.
תלך יותר עמוק, שאם יש כיסוי, קצת סבלנות, זה יתפרץ אחר כך עוד יותר לזה.
אתה קרק לרגע שאתה יכול להפליץ. אבל אני מבין שיש תנאי, שהיסוד הקדימי הוא טהור והכל, יש תנאי, אם הוא רוצה להיות בנצחה לעד האמת, וכתוב שאלה שנסחפו מחוץ, אז אלה שהם ריקובים לגמרי גם, אז לפנימיותם, ככה אני מבין.
כן, אבל הכוונה...
שבודדים, יכול להיות.
יש תנאי, אם הוא רוצה להיות, או שהוא נסחף בחוץ לעד.
לא, אני מבין שאפילו נניח שהריקובון הזה, כי הוא היה בסיס חיצוני, בסיס החיצוני אין לו מעמד, והוא נרכב, אבל בעצם הם יהודים, ובסופו של דבר זה התפרץ בכמה וכמה.
רואים את זה היום באנוסים בפורטוגל, יש היום חזרה של אנוסים אחרי
500 שנה.
500 שנה.
בוא זה שהחליטו.
יש לי סימנים.
כן. ואחר כך, הנה, ואחר כך מוסיף הרב, מתוך עוצמה של הנקודה הפנימית, החזקה ואיתנה מכל, ירחיבו דברים, יבנו בניינים, יפארו פירות, ירזו משואות, יחקרו ויתפלספו מגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב, ובזה יחיו את כל הראויים לקבל תחייה. כלומר, זה בסוף יבוא מבפנים, הנקודה הפנימית תתגבר על כל העיכובים. התכונה הפנימית אינה נשמרת בעוזה ותרעתה, כי אם על ידי אותה ההדרכה והתכונה ההיגיינית הצריכה לשמירתה. כלומר, לשמור על התכונה הפנימית, אז היא צריכה סביבה טובה, כן? מה סביבה טובה? זה הסביבה, זה התנהגות נכונה.
לשמור כן, עליה בעוזה ובתארתה.
כן.
לשמור עליה היא נשמרת מעצמה.
כן. על כן, היא כוללת בעוזה אהבה עצומה ונפלאה, חמה ונלווה לכל המצוות המעשיות שבתורה. שבכתב ושבעל פה, שכבר נשרשו יפה באהבה פנימית, כמו שמקורן הוא שם, מימינו יש דעת למו. הדעת והחשבון והמחקר הפילוסופי הטהור, צריך הוא רק לצרף ולזכך את הרעיונות והמושגים מן השיגים המוסריים והמדעיים שלהם, ולהעמידם על אופיים הטהור והבריא ממקורו. כלומר, כמו שאמרתי כבר, כן, התפקיד של ה... חשבון והמחקר והפילוסופי, זה לנקות את רעיונות והמושגים ולהעמיד אותם על אופי המטאור הטבע. על כן לא יוכל לעולם להיות נבנה ומשתכלל דבר רוחני יסודי שיקומם את הסוכה הנופלת, סוכה דוד, כי אם בשני תנאים הללו המחוברים זה בזה. תכונת תמימות הלב לאהבת מצוותיה של תורה, באהבת שם השם אלוקי ישראל הקשור בהם בהרגשתנו פנימה. והעמדת יסוד החיים בעצם התכונה האלוקית הקלוטה בנו באהבת עולמים. כלומר, נקודת מוצא, אנחנו אלוקים. אנחנו קשורים בריבונו של עולם. וכאן שני דברים הוא מזכיר. התורה, התמימות של אהבת התורה והמצוות, והיסוד הסגולי. וכל מה שנראה כמתנגד לאלו היסודות, בין במדע, בין בחיי המעשה, בין בחיי הפרט, בין בחיי החברה והכלל, תעוז תמיד יד השם העליונה, השלוחה מחגבי הסלע מסתר המדרגה, מתוך עוצמתה של נקודת חיינו ליישבם ולהיטיבם באופן שלא די שלא נים, לא יהיה נמצא שום גירעון וחלישות בדעת ובחיים. על ידי הפגישה הסתירית המדומה, כי עם תוספת אומץ יבוא לה על ידי התגברות וניצחון אמת שיוצא לאור בחיי האיש והאומה ומתפשט והולך לחיי האנושות. זה בעצם מין, כשאנחנו, אני קצת רואה את ההמשך, שהוא רצה להקים בית מדרש לחוכמה ישראלית, לפילוסופיה, להשקפת העולם היהודית. מין, הייתי אומר, פקולטה לאמונה, לפקולטה ליהדות, מחשבת ישראל. באוניברסיטה בחוץ לארץ יש פקולטות כאלה של מה?
גם בארץ?
למה?
מחשבת ישראל.
לא, מחשבת ישראל זה לא, זה לא אמונה. לא, מחשבת ישראל זה פילוסופיה, זה ידיעות, זה לא דרך. כן.
מנזרים.
מה?
באוניברסיטאות הראשונות זה היה במנזרים.
אז על כל פנים, אז הרב אומר לו, ראש שיקור צריכה לדעת, פקודת המוצא למעלה מהשכל, לא מתחילים, והוא כאילו מתלונן שיש בתחומים האלה, אצל הגויים יש יותר התקדמות מאשר אצלנו, שהם מבררים את הנושאים האלה ומרחיבים, ויש העמקה והחמה מחשבתית, רעיונית, פילוסופית, ואנחנו כאילו מפגרים אחריהם. אז הרב פה מסביר לו שזה לא ככה, שזה לא מתחיל משכל, מתחיל מדברים יותר עמוקים, והתמימות הפשוטה שלנו היא עולה על כל העמקות והפילוסופיות האחרות, כי זה משהו יותר מהשכל, זה לא פחות מהשכל.
פגישה סתירית מדומה, אני לא
זה נמדה לבין האמונה, איזה פגישה סתירית שיכולה...
הוא אמר, הוא התחיל במשפט ככה, כל מה שנראה כמתנגד לאילו היסודות, בין במדע ובין בחיי המעשה, בין בחיי הפרט, בין בחיי החברה והכלל, כל מה שמתנגד, תעוז תמיד יד השם העליונה, מתוך עוצמתה של נקודת חיינו, אני מדגל קצת, לברר את הדבר הזה שלא יהיה נמצא שום גירעון וחלישות בדת ובחיים על ידי הפגישה הסתירית המדומה. כלומר, על ידי העומק הפנימי שלנו, אפשר יהיה לברר את הדבר הזה שמה שמתנגד זה לא סותר, אלא להפך, כי אם תוספת אומץ יבוא לה על ידי התגברות וניצחון. כלומר, אנחנו לא מפחדים מקושיות, כאילו הרב אומר. כל קושייה מחייבת אותנו להעמיק יותר, וזה יגרום לתוספת אומץ על ידי התגברות וניצחון אמת. אם אתה צריך להתמודד עם מישהו חזק, אתה חייב לפתח כוחות כדי לנצח אותו. אז אדרבה, כל מה שנראה סתירה, לא מפחד, לא רק שלא מפחדים, טוב שזה נתגלה מהקושיות, נוציא עכשיו העמקות יותר גדולות ובירויים יותר גדולים. זה בעצם זה הרב, הרב לא מפחד. לא מפחד משום דבר. כן, השקפה שלו היא נועזת מאוד, כלומר, יכול לפרגן ולאהוב הרחוקים וכו' וכו'. אנחנו, הדרך שלנו כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, שקושיות, קדימה, זה טוב, הלוואי שהוא קושיות. אנחנו נוציא עוד יותר גדולה, כי אנחנו ברור שננצח. אז כל התמודדות, אם תקום עליי מלחמה, וזאת אני בטח. יש מלחמה, זה עושה לי ביטחון. מה, על מלחמה כזאת בעילה, סימן שאני, יש לי כוחות גם לענות על זה? זה נותן לי כוחות, לא מחליש את האמונה. הביטחון האמונתי של הרב, יסוד כל ההסתכלות שלו.
יש מי שלוקח את זה רחוק ומזמין את ההתמודדויות האלה. אומרים בואו ניקח בני נוער למפגשים דתיים חילוניים, בואו
זה צריך לבוא מתוך עוצמה ולא מתוך שטחיות. כי יש כאלה שמפגישים ואז מבלבלים את בני הנוער.
כי עוד אין את היסוד, כי היסוד לא חזק.
כי היסוד לא חזק, אבל... אבל אם... זה לא ביטחון חיצוני כזה, זה צריך להיות עומק עצום של אמונה, של גילוי נשמה. ואז מי יכול לנו? מישהו... מי יכול נגד ריבונו של עולם? אנחנו הולכים עם השם, זה לא... אין, מי שיכול לנצח, זה לא שייך. הדבקות שלנו היא פתוחה, היא מוחלטת, היא אבסולוטית, היא באה מעומק הנשמה, ממקור אלוקי. אז ודאי שכל שאלות שהתעוררו, מצאו להם תשובות. חסר לנו הרב, בזמננו, עם כוח הפשטה שלו, שכל זה, שההסתכלות כל כך עמוקה או חמה. הוא היה מסביר היום את התופעות, כמו שהוא הסביר את הציונות, שהייתה מאוד מאוד רחוקה, ומצא בה את הנקודות, הוא היה מסביר גם את כל התופעות של החופש, של ה... גם זה הוא הסביר כבר קצת כן. כל הכלים החדשים, כל הכל, בא לשרת את הקודש. לא לפחד. טוב. זה לא חדש מה שאנחנו לומדים, זה רק ככה שחזור, עוד פעם. נחזור אפילו 101 פעמים.